ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. ליאת בת 33 הייתה בצומת המושלם של חייה. קריירה מזהירה בעולם ההייטק, תפקיד בכיר והכרה בכישורי המרשימים. את יובל, איש עסקים מצליח ומבוגר מנה בעשור, הכירה אצל חברים שחשבו שהם יכולים להתאים. הוא אהב נשים יפות, אבל גם חכמות. כבר בהתחלה היה ברור שזה זה, הרומן היה סוער. ליאת הייתה מואבת עד מעל הראש, ויובל נתן לה את כל הסיבות לכך. הוא היה מתחשב ותומך ונדיב ומוקף בחברים, והם טסו המון לחול. בדרך כלל עם החברים שלו, כולם אנשי עסקים מבוססים, ונשים שנראו כאילו הוציאו אותם מאותו פס יצור. וכולם הסכימו פה אחד שהם חיים את החלום. אחרי פחות משנה, יובל שלף טבעת עם יהלום ענקי והציע. והיא אמרה שכן, ברור שכן. כבר למחרת הוא אמר שהם צריכים לקפוץ לעורך דין של החברה ולחתום על איזה נייר, והיא אמרה, אין בעיה, נחתום על מה שצריך. במשרד של עורך הדין התברר שמדובר בהסכם המון. עורך הדין הסביר שליובל יש רכוש ועסקים שהוא בנה לפני שהכיר אותה, וההסכם מיועד להגן עליהם למקרה הבלתי סביר בעליל, שהאהבה הגדולה הזאת הסתיים בגירושים. ליאת אפילו לא קרא את ההסכם. זאת הייתה הטעות הראשונה. אולי בעצם השנייה. הראשונה הייתה להתחתן אחרי חצי שנה, אבל בואו נעזוב את זה עכשיו. מתוך רצון להוכיח ליובל שהיא לא כאן בגלל הכסף, אלא באמת מתוך אהבת אמת, היא חתמה על ההסכם הפרדה רכושית מוחלטת. מה שהיה שלו יהיה שלו, ומה שהיה שלה זה כנראה רק הקריירה המפוארת שלה, וזה היה בסדר גמור מבחינתה. נעצור רגע כדי לומר שלא חותמים על הסכם המון בלי לקבל ייעוץ משפטי. כן, גם אם הוא יחשוב שאת ביץ', גם אם הוא יאמר לך שאת רוצה אותו בגלל הכסף, ואפילו אם הוא יבטיח לך שתשנו את ההסכם בהמשך. הסכם המון כזה שחתמת עליו בלי לקרוא, או כדי להוכיח שכוונותייך תאורות עלול לגרום לך, גם אם יחלפו שנים רבות מאותו יום נימר שחתמת, בלי לקרוא, להיות גרושה חסרת כל מי ששיר, זה מה שזה יכול לגרום לך. וכן, הסיכוי שזה יקרה אפילו גבוה יותר דווקא אם חתמת על הסכם המון כזה, כי יהיה קל הרבה יותר להחליף אותך. כשנולדה הבת הבכורה, יובל התחיל להפעיל לחץ על ליאת שילדים צריכים אימא בבית. שוב ושוב הוא אמר, אנחנו לא צריכים את הכסף שלך, רומז ליכולות הכלכליות הגבוהות שלו, ולהכנסה שהייתה פי חמש מהמשכורת המכובדת של ליאת. ליאת לא העלתה על דעתה להפסיק לעבוד, והתייחסה בביטול לחציו, אם כי תחושת חוסר נוחות הלכה והשתלטה עליה ככל שהלחץ גבר. ההיריון השני היה קשה ומורכב, היא הייתה בשמירת היריון במיטה במשך שבועות ארוכים, וגם הלידה הסתבכה והסתיימה בסוף בניתוח קיסרי. ההפרש בין הילדים היה רק שנתיים, וכל עול הטיפול בהם נפל על הכתפיים של ליאת. בנוסף, גם הדיכאון אחרי לידה בו לקטה, סדק את כוחה להמשיך ולהתמודד עם לחציו של יובל שלא לחזור לעבודה. היא העריכה את חופשת הלידה שוב ושוב, ובסוף היא התפטרה. בתוך שנה וחצי נולדה ביתם השלישית. היא ממילא הייתה בבית והיה נוח לסיים את ההריונות במקביל. באופן מאוד הדרגתי זחלו לתוך הזוגיות שלהם השפלות קטנות, אלבונות, תחילה סמויים ואחר כך גלויים, אני מציר על התחת שלך בהצהרת הון והרבה זלזול. מילותיו היו כמו רמשים שזחלו עליה וטשטשו לה את הערך העצמי והיא הפכה לקלה יותר לשליטה. ויובל שלט בבית ביד רמה דרך כמובן הכסף. כל הוצאה הייתה זקוקה לאישורו, וההחלטה אם לאשר או לא הייתה שרירותית לגמרי. זוכרים את הגבר הנדיב שהכירה? הוא נשאר כזה רק לפה חוץ. הוא יכול היה להזמין שולחן שלם של חברים במסעדה, אבל כשהיא ביקשה לרכוש קורסת טלוויזיה מתכווננת, הוא אמר שהמחיר מוגזם וממילא רק אמא שלה תעשה בזה שימוש. מצד שני, היה לה כרטיס אשראי שלו והיא רכשה לילדים ולעצמה מה שהיא רצתה. הוא עשה בעיות רק כששאלו אותו או כשהוא שם לב לאיזו רכישה גדולה שלא קיבלה אישור. ערב אחד יובל חזר עצבני הביתה. זה קרה מפעם לפעם, הוא צעק, שיהיה כאן שקט, ממש, שאף אחד לא יפצה פה ולא ידבר אליי, ולמה אף פעם אין אוכל נורמלי בבית הזה, ומה בכלל את עושה כל היום חתיכת פרה. והיא שתקה והתביישה, כי אבא שלה היה אצלהם בבית ויובל לא שם לב. אם בחיים לא סיפרה למשפחה שלה איך הוא מתנהג, והם העריכו אותו וכיבדו אותו, הוא גם מעולם לא התנהג כך כלפיה בפני אחרים. רק בבית בפנים הוא הרשה לעצמו. אבא של ליאת, איש עדין נפש, היה המום. פנה והפירו. לא הייתה בבית שלהם תרבות דיבור כזו, והוא לא האמין שהחתן שלו מדבר כך על הבת שלו. כשיובל ראה אותו, הוא מיד לבש את המסכה, לחץ לו את היד, חייך ואמר, מה שלומך ראובן, היה לי יום ממש קשה בעבודה, שזה היה מין סוג של הסבר, אבל לא התנצלות. ואביה הנהן ולא הצליח להסתכל לו בפנים. זה היה קו פרשת המים. ליאת החליטה שחייב להיות כאן שינוי. בערב היא ניסתה לשוחח עם יובל, אבל הוא היה אטום וקר ואמר, סליחה, כל עוד את חי על חשבוני, אני אדבר בבית שלי איך שבא לי. וליאת אמרה, אני לא אחיה על חשבונך, אני אחזור לעבוד. הייתה תגובתו המזולזלת של יואב, ממש, כן, מישהו יקבל אותך לעבוד, את סתומה מדי, ואין לך מושג בטכנולוגיה של היום, את נשארת מאחור, בהצלחה לכם לחפש עבודה. וכשהיא התעקשה, הוא התחיל במלחמת חורמה חדשה. את מזניחה את הילדים מואשים. שום דבר לא מעניין אותה חוץ מעצמך. הוא לא הסתפק במילים, כשכעסו גאה, הוא לקח לה את כרטיס האשראי ואת המפתחות לאוטו, וכל ניסיון לדבר על שינוי, על עצמאות כלכלית, על תיקון הסכם הממון, נתקל בנחשול של זעם. מה שמעניין אותך זה הכסף שלי, הוא צרח כשהיא ניסתה לומר שנמאס לה להיות תלויה בו. אבל הוא רק הלך והתרחק וגם העניש. במשך חודש שלם הוא הפסיק לדבר איתה. טיפול שתיקה. למזלה, ובניגוד לנשים רבות אחרות, ככל שהוא התעלל בה יותר, ככה ליאת הפכה לנחושה יותר להשיב לעצמה את השליטה על חייה. היא התחילה לשלוח קורות חיים בסתר, בידיעה שיובל יחטוף את כיף זעם אם הוא יגלה. לקח זמן, אבל פה ושם התחילו להגיע הזמנות לרעיונות עבודה. היא עדיין לא סיפרה לו כלום. כנראה שבסתר ליבה, היא לא האמינה שהיא באמת תתקבל. אחרי 4-5 רעיונות כושלים, הגיעה הצעת עבודה מחברת הייטק צעירה ונחשבת. עוד באותו ערב היא סיפרה לו שחברה שלחה עבור הקורות חיים והיא הוזמנה לרעיון והתקבלה. יובל נדהם מהמהלך הזה וחטף כצפוי התקף זעם קשה, במהלכו הוא הסביר שהוא איבד בה כל אמון, ומבחינתו ללכת לרעיון עבודה מאחורי הגב שלו זה כמו בגידה, ואם היא בגדה בו ככה אולי בכלל זונה שעושה עוד דברים מאחורי הגב שלו. כשהיא ניסתה לומר שהיא לא סיפרה לו כי היא לא האמינה שתתקבל, הוא עצר רגע, הביט בה ושאל, אז איך באמת התקבלת? הזדהנתי מישהו? בסופו של דבר, יובל נוכח שליאת נחושה. הוא אמנם לא החלה בהצלחה, אבל הוא גם מבין שהוא לא יוכל למנוע ממנה להתחיל לעבוד. במהלך השבועות הראשונים, היא הרגישה קצת כמו טירונית שנאבקת לעמוד בקצב. היא לא שיתפה בקשיים אף אחד, אבל כל לילה היא חזרה הביתה מותשת. לפעמים בכתה בשקט אחרי שהילדים נרדמו. היא לא לגמרי האמינה בעצמה, וחשבה שאולי בעצם יובל צדק, אולי באמת מזניחה את הילדים, אולי לא מתאימה יותר לשוק העבודה, אבל ליאת לא ויתרה. עם הזמן, היא התחילה לשחזר את הביטחון שהיה לה פעם. כל הישג קטן במקום העבודה החזיר לה את תחושת המסוגלות. כל מחמאה חזקה אותה. מהר מאוד היא הצליחה לייצר תוצאות שהזכירו לה ולכל מי שעבד איתה מי היא ומה היא יכולה. אבל בבית היא זכתה כמובן ליחס הפוך. ככל שהיא הצליחה בעבודה וביטחונה גדל, ככה לחץ מצידו של יובל רק גבר. הוא המשיך לטעון שהיא מזניחה את הבית ואת הילדים, שהוא נאלץ לעזר בבייביסיטר כי היא לא נמצאת, הוא הכריח אותה לממן יחד איתו את הוצאות הבית והמחיה, למרות שהוא הרוויח הרבה יותר ממנה, ואפילו ניסה לשדל את הילדים לומר שאימא לא נמצאת מספיק בבית. אבל ליאת, למרות הקשיים, הייתה נחושה. היא הבינה סוף סוף שהחזרה שלה לעבודה לא הייתה רק עניין של פרנסה, זו הייתה חזרה שלה לעצמה. ליאת לא הצליחה להפסיק לחייך כשהבוס שלה נכנס לחדר והודיע לה שהיא תהיה נציגה של החברה בכנס היוקרתי בלונדון. זה היה רגע של הכרה ביכולותיה, חותמת ברורה שוואלה היא חזרה ובגדול. הכנס הזה היה עבורה הרבה יותר ממשימה עסקית, הוא היה עבורה סימן לשיקום שלה. כשליאת הודיעה ליובל שהיא טסה ללונדון, הוא ממש לא אהב את הרעיון, והוא הודיע לה שהיא צריכה למצוא פתרון, שגם לא יש משהו בעבודה, ואולי כדאי שהיא תודיע להם שזה לא מסתדר. בכל זאת, את אימא לשלושה ילדים, לא? בכלל נראה לו שהיא יותר מדי עפה על עצמה, ככה הוא אמר לה. אבל ליאת נלחמה על הנסיעה הזאת. היא בישלה אוכל לכל ימי הדרותה. היא הקפיאה בקופסאות עליהם עם רשמה את היום, את הילד ואת חולת הארוחה. היא דאגה שיהיה מי שידאג לילדים עד הערב, וליובל נותרה רק משימה אחת, להשכיב אותם לישון. ליאת קמה מוקדם בבוקר הנסיעה מלאה בהתרגשות וציפייה. המזוודה הייתה ארוזה ליד הדלת, הדרכון מונח בתיק היד, וכל מה שנותר זה להתארגן ולצאת לשדה התעופה. אבל כשיצא מחדר השינה, הייתה לה איזו תחושת מועקה בבטן. הבית היה דומם ויובל נעלם. כשהיא חזרה לחדר השינה כדי לארגן את התיק האחרון, היא שמה לב שהדרכון שלה נעלם. בהתחלה היא חשבה שאולי שמה אותו באיזשהו מקום אחר, ומכל הלחץ של הנסיעה היא בכלל שכחה את זה. חיפשה בכל מקום את הדרכון, אבל הדרכון נעלם כאילו בלעה אותו האדמה וגם יובל. היא הבינה שמשהו לא בסדר. הניסיון להתקשר ליובל בישר שהטלפון שלו על מצב טיסה. הכעס הציף אותה כשההבנה החלה להתפשט לה כמו גל חום בגוף. יובל טס לחול בלי לומר לה מילה, ובטעות הוא גם לקח את הדרכון שלה יחד איתו. ההשפלה הייתה חדה וצורבת. ליאת ישבה על קצה המיטה כמו ילדה נזופה שמבינה שהיא כבר לא תגיע לטיסה. היא הייתה עצובה ומתוסכלת וכואבת וזועמת. יובל חשב שהוא מלמד אותה לקח, חשב שהוא מחנך אותה, ובעיקר, בעיקר הוא חשב שהוא יכול. אנשים מתנהגים איך שהם מתנהגים, כי הם חושבים שהם יכולים. יובל היה בטוח שהסכם הממון שומר עליו, שהיא בחיים לא תעזוב את החיים הנוחים, כי היא יודעת טוב מאוד שהכל שלו. והביטחון הזה אפשר לו להתעלל בה. הוא טעה. אחרי כמה שעות היא הצליחה לתפוס את יובל שאמר שהוא היה חייב לטוס לפראג, משהו עסקי, ואוי, בטעות לקחתי גם את הדרכון שלך, באמת סליחה, לא שמתי לב. ולונדון? מה, זה היה היום? אוי, מה לעשות? לונדון תחכה. ככה הוא אמר. התארקה לו את הטלפון וההחלטה התקבלה. היום הזה, שהתחיל בהתרגשות לקראת לונדון, הסתיים בפתיחת הליך גירושים. כשליאת הגיעה אליי, היא הייתה נחושה. למרות הסכם הממון שהסברתי לה שאי אפשר לבטל, היא ידעה שהיא לא נשארת שם עוד דקה, והיא ביקשה שנגיש עוד באותו יום בקשה ליישוב סכסוך. ליאת הייתה חדורת מטרה, הייתה לה אותה, והיו אופציות שהיא קיבלה מעבודה, בחצי דירה שהם קנו במשותף. מבחינתה זה הספיק. היא ידעה שהוא עומד להילחם, אם לא על כסף, על הילדים. היא ידעה שהוא יוצא את האופציות שלה, למרות הסכם הממון, אבל לא יהיה מוכן לתת שום דבר מהרכוש שלו. הנושא הזה נזרק לאוויר באחת המריבות, אבל דווקא המחשבה על מאבק משפטי מולו, הרגיעה את זעמה. אם הוא ירצה מלחמה, הוא יקבל, היא אמרה. רק דבר אחד הביקשה, שהשליח יחכה לו עם המעטפה בנתב"ג שהוא חוזר. כשהיא חזרה הביתה, היא שלחה לי צילום של המזוודה שנותרה סגורה וכתבה, לא יצאתי לנסיעה ללונדון, אבל אין ספק שהתחלתי מסע אחר. בהצלחה לה.